אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהובה רענן, מארחת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהובה רענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי, ואני שמחה להיות איתכן כאן וללוות אתכן במסע המופלא הזה של גידול הילדים.
בפרק הזה נדבר על הפרעות קשב.
בתוך עולם מהיר, מתגלגל, עמוס גירויים ועצבני, שרק עסוק בלקפוץ ממטלה למטלה ומקישור לקישור, הפרעת קשב וריכוז היא אחת הבעיות המרכזיות שאיתן מתמודדים ילדים, הורים ומחנכים. נמצאת איתנו כאן היום שולמית, אימא לחמישה בנים. שלום שולמית.
שלום.
בואי תציגי את עצמך.
אז אני אימא לחמישה ילדים, גדול בן 8.5, קטן, ממש קטן, שבתוכם יש לי רצף של 4 צפופים.
מי הילד שהוביל אותך לבוא לכאן היום?
בעצם כולם מאותגרים, השני במיוחד. אני אגלה לך שהתחלתי אפילו לתת לו ריטלין, ברוב ייאוש.
כן.
ממש שבוע אחרון. כולם כאילו בפוטנציאל, כולם אמרו לי שאפשר לתת, כדאי לתת. אף אחד לא הכריח אותי עדיין לצאת, כאילו, לתת מהצוות החינוכי, אבל אני חושבת שהאתגר אצלי יותר בבית, הרבה יותר בבית מאשר במוסדות.
בואי תגידי איך זה נראה. איך זה נראה? מה גרם לך לחשוב שיש להם הפרעת קשב וריכוז?
הרבה תזוזתיות בבית. בחדר אני בטוחה שהם רגועים ושקטים, אני יודעת גם מהרבסים. הם כן, הוא מאוד מאוד חולם. הוא כן אומר לי, אמא, אני לא יודע מה לכתוב, כי אני לא הקשבתי. אבל הוא רגוע והוא לא מפריע, והם מאוד מאוד חכמים, מסתדרים בלימודים. בבית זה הרבה אימפולסיביות, זה הכי הכי מפריע לי, שהם מציקים אחד לשני, במיוחד השני.
איך קוראים לו?
ישראל מאיר.
כן.
הוא יכול כאילו לעבור ליד מישהו לדחוף, ואני רואה שזה ממש היה מפולסיביות בלתי, כאילו, ואז הוא גם ימציא תירוצים למה הוא עשה את זה ויצדיק את עצמו, ובמקום להגיד פשוט סליחה ולהמשיך הלאה. ואני רואה ממש שזה היה פשוט אימפולסיביות, פשוט הפריע לו לעבור.
כן, אותה יכולת שאנחנו קוראים לה יכולת עיכוב תגובה. ובמילים יותר מקצועיות היא נקראת יכולת האיניביציה, שזאת היכולת שלנו לעצור תגובה לפני שאנחנו מוציאים אותה לפועל. אז אותה יכולת כנראה מונמכת אצלו. בכל אופן, את העלית כבר נקודה אחת, שכשאנחנו מדברים על ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, זה באמת הפרעה מאוד מאוד נפוצה, שנמצאת היום בכל בית ובאחוזים גבוהים בכל כיתה. והיא כמובן לובשת כל מיני צורות, אבל הנושא של היפראקטיביות או תנועתיות יתר, לא תמיד מאפיין כל ילד שיש לו הפרעות קשב וריכוז. יש הרבה מאוד ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, הם ילדים שיש להם הפרעות במה שנקרא כישורים ניהוליים, בכל הכישורים הניהוליים שעוזרים לנו להתארגן, לתכנן, לערוך בקרה, לדחות סיפוקים וכולי, ושאין להם את המאפיין הזה של תנועתיות יתר. לעומת זאת, הקושי בעיכוב תגובה שמוביל לתגובות אימפולסיביות ולא מחושבות, הוא מאפיין מרכזי ובולט אצל רוב הילדים שיש להם הפרעות בקשב ובריכוז. אצל ישראל מאיר, את מתארת שבבית יש תנועתיות יתר ובמסגרת החינוכית אין, אני הבנתי נכון?
אני לא יודעת אם זה תנועתיות יתר או יותר, באמת התגובה המהירה הזאת לכל מיני דברים, הצקות, כן, הוא לא זז הרבה. הקטן שלי, שמואל, בן 4, הוא מאוד מאוד זז הרבה, ממש. כאילו, אתה רואה, אתה קופץ על המיטה, לא יכול להירדם.
אז כנראה שהקושי המרכזי שלו הוא הקושי בריסון האימפולסיביות, או כמו שקראנו לזה, הקושי בעיכוב תגובה, שזה אחד מהכישורים הניהוליים הבולטים. הכישורים הניהוליים הם מערכת שלמה של תפקודים מוחיים שנמצאים בקדמת המוח, האזורים שמכונים פרונטליים. הסיבה שציינתי את המיקום המוחי של התפקודים האלה היא לא כדי להיכנס להסברים מדעיים, היא כדי להבין שהאזורים האלה הם האחרונים שמתפתחים בשלבי התפתחות המוח, ולכן הם גם הראשונים להיפגע מכל מיני השפעות סביבתיות. לכישורים הניהוליים יש השפעה רבה על התפקוד שלנו, והם בעצם עוזרים לנו להצליח לממש את היכולות שלנו ולהוציא אותן לפועל. ילדים עם קשיים בכישורים ניהוליים יכולים להציג לפעמים תפקוד ירוד, למרות שיש להם יכולות קוגניטיביות גבוהות, רק בגלל שיש להם כישורים ניהוליים לקויים. אגב, אחד הדימויים המקובלים לתפקיד של הכישורים הניהוליים הוא הדימוי של מנצח על מקלה, שגורם לכל אחד מהנגנים בתזמורת לעשות את תפקידו בצורה מיטבית. זה דימוי מקסים ומדויק, אני רק לא בטוחה שהוא מספיק מחובר לעולם של ילדים. אני אוהבת לדמות את הכישורים הניהוליים למפקד, שלוקח פיקוד על כל התפקוד שלנו ומסייע לו להיות מיטבי. כשמדברים על כישורים ניהוליים, צריכים גם לזכור שיש פה מרכיב משמעותי של הגיל. זאת אומרת, ילדים עד גיל 5-6 עוד לא אמורים לדעת להתרכז או להקשיב, הם לומדים מה זה להתרכז ומה זה להקשיב. רק אחר כך הם מקשיבים כדי ללמוד. הם קודם לומדים מה זה להקשיב ורק אחר כך מקשיבים כדי ללמוד. אבל מה שכן בכלל אצל ילדים בגיל הרך, וכל הילדים שלך עדיין ילדים בגיל הרך, המוח עוד מאוד פלסטי. עוד לפני שאנחנו ממהרים לתת ריטלין, שאני לא נגד לתת ריטלין כמובן במידה וצריך, אנחנו עוד מנסים לעשות דברים שהם עושים אולי את העבודה שהריטלין עושה. בלי להיכנס להסברים מדעיים, הרעיון המרכזי של פעולת הריטלין היא הגברת הזמינות של חומר שנקרא דופמין במוח. כשיש עלייה ברמת הדופמין, יש שיפור ברמות הקשב, יש שיפור ביכולת לעכב תגובה, היכולת לסנן גירויים גם משתפרת, וגם היכולת להתגייס לביצוע מטלות שאין לנו מוטיבציה לבצע. אז בואי תתארי לנו, נגיד, מה עושה ישראל מהר אחרי צהריים?
וואי, הוא אוהב נורא לצאת, הוא כל הזמן מחפש לצאת, לצאת, אופניים, אופניים, אופניים. ולי זה באמת לפעמים יותר נוח.
שזה נפלא, כי פעילות גופנית היא דרך נהדרת וחיובית להגביר את רמת הדופמין במוח.
אבל אני מצד שני, אני דואגת רוצה שהוא יחזור, והוא לא חזר בזמן, אף פעם. מוצא את עצמו מרחף מול המגרש כדורגל, או כל מיני מקומות. אז הולך למתמידים שאני מסתיים ב-6, מגיע פתאום ברבע ל-7, או שאני, לפעמים אני יודעת שהוא צריך את זה, אז אני שולחת אותו לקנות איזה משהו, אז גם הוא מתעכב באיזה מקום, או שהוא קונה משהו אחר, או יותר ממה שאמרתי, או כל מיני דברים כאלה.
זה ממש דוגמאות נהדרות שממחישות מה זה כישורים ניהוליים לקויים. כשאני רוצה להסביר לילדים במילים פשוטות מה הם כישורים ניהוליים, אני מסבירה להם, כמו שאמרתי קודם, שיש לכל אחד מאיתנו במוח מפקד, שיש לו כמה תפקידים חשובים. לכל אחד מהתפקידים האלה אני נותנת דימוי שיעזור להם להבין ולזכור. אז התפקיד הראשון והמרכזי של המפקד הוא לעצור את האימפולסיביות, או כמו שאמרנו קודם, לעכב תגובה, להפעיל איניביציה. את התפקיד הזה של המפקד אני אוהבת להמחיש באמצעות דימוי של תמרור עצור. תפקיד נוסף של המפקד הוא לסנן גירויים. לעזור לנו להתעלם ממסיכים ומגירויים לא רלוונטיים ולהתמקד בגירוי שבו צריך עכשיו להתמקד. לתפקיד הזה של המפקד אני משתמשת בדימוי של פנס, כי הוא מאיר באלומת אור רק חלק מהגירויים שבסביבה. בתיאור שלך, ישראל מאיר מוסך מכל מיני גירויים בסביבה, ומתקשה לתת עדיפות לגירוי אחד על פני שאר הגירויים. למשל, מגרש הכדורגל הוא גורם שמסיח את דעתו מהדרך הביתה. תגידי, הוא גם מרחף ושוכח את עצמו פתאום, ולא זוכר מה הוא היה באמצע לעשות ומה הוא היה צריך לעשות?
כן, כן, כן. היום הוא חזר הביתה, היא כבר הגיעה לחצי דרך, חזר הביתה, שכח את האוכל שלו, סוג כזה, כן. שורך את המעיל, את המטריה.
שזה דוגמה לתפקיד נוסף וחשוב של המפקד. המפקד שבמוח, או במילים אחרות, הכישורים הניהוליים, מסייעים לנו גם לשמור על הקשב לאורך זמן. כלומר, להתרכז במשימה, גם לנוכח הסחות, עד שאנחנו מסיימים אותה. הדימוי שאני משתמשת בו לתפקיד הזה של המפקד, הוא מכשיר ניווט או מפה שמלווה אותנו עד שאנחנו מגיעים ליעד. זה נראה כאילו את צריכה להיות עבורו המפה או מכשיר הניווט שמלווה אותו במשימה שהוא צריך לעשות. מה שבעצם קורה במוח של ישראל מאיר, או של כל ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז, הוא שאותו מפקד שאחראי על התפקודים החשובים הללו, לא עושה את תפקידו. לילדים אני מסבירה שהמפקד הזה נרדם. ומה שאנחנו עושים עם ילדים כאלה, שיש להם הפרעת קשב וריכוז, זה בעצם ללמד אותם להעיר את המפקד הזה, או לאמן את המוח לבצע את התפקודים האלה. בעצם אנחנו מתאמנים על המיומנויות האלה, במטרה לשפר אותם, כמו שמתאמנים במכון כושר על מנת לאמן שרירים חלשים. כשאני מדברת על אימון קשב, זה אומר שאנחנו מתאמנים בכל מה שבעצם מערכת הקשב דורשת מאיתנו. להתמקד במשימה, להתמיד בה, לסנן את הגירויים האחרים, לסיים את המשימה. וכשילד לא מצליח לעשות את זה, כי יש לו הפרעות קשב וריכוז, ואולי כי הוא עוד לא למד לעשות את זה, כי הוא עוד צעיר, וגם כתוצאה משינויים סביבתיים כאלה ואחרים שהעולם כולו עובר, של פחות נוכחות הורית, ריבוי לחצים, פחות פעילות גופנית, תזונה לא מאוזנת, חשיפה לעודף של גירויים מהירים ומתחלפים, פחות היצע של פעילויות שמצריכות שקט וריכוז, אז אנחנו פחות מפתחים קשב. זאת אומרת, אם אני רוצה באמת לעזור לילד, עוד בלי לתת לו ריטלין, לאמן את כישורי הקשב שלו, זאת אומרת, לבחור משימות כאלה ואחרות, שבהם הוא באמת מאמן את הקשב. זאת אומרת, לשבת איתו נניח למשחק, רגוע, אפשר אפילו יותר מילד אחד, אבל שאז אנחנו בתוך אותו משחק, מתאמנים, אנחנו אמנם משחקים ונהנים, אבל תוך כדי זה, אנחנו גם ממש מתאמנים בלשים לב מה אנחנו עושים, בלסנן את הגירויים ולא לעשות משהו אחר, בלא לעבור מפעילות לפעילות, בלהעביר את הקשב באופן מבוקר מהגירוי הרלוונטי לגירוי הבא, לשמור על ריכוז לאורך זמן וכולי. אפילו משחק מסירות של כדור מאחד לשני למשך מספר דקות, או עד שצוברים מספר מסוים של מסירות הדדיות, הוא משחק שמפתח את יכולת הקשב לגירוי הרלוונטי. וגם את היכולת להתמיד במשימה, וגם את היכולת להתרכז ולעקוב אחר הגירוי המרכזי. זאת אומרת, אם הוא עכשיו מצליח לשחק איתי 10 דקות, 5 דקות, כל ילד ובהתאם לגילו, אנחנו מצפים בערך מכל ילד להתרכז, 2 דקות על כל שנת גיל שלו. זאת אומרת, אם הוא בן 5-10 דקות, אם הוא בן 6, משהו כמו 12 דקות. בטווח הזמן הזה, אנחנו מצפים שילד יצליח לשמור על ריכוז ולהיות ממוקד במשימה. בין אם זה משחק כדור, בין אם זה לשחק בקוביות, לבנות בלגו, לצחצח שיניים או להתלבש. כשילד לא מצליח לעשות את זה לאורך טווח הזמן המצופה ממנו, אז אנחנו מפתחים את זה בהדרגה. לאט לאט מעריכים את טווח הקשב, או את היכולת להתמיד במשימה למרות הסחות דעת או גירויים מפריעים. וכשאנחנו עושים כאלה דברים עם ילדים, ופחות נותנים להם לעבור במהירות מפעילות לפעילות, ועוזרים להם מתוך הבנה ורגישות להתרכז במשימה ולא להתפזר, אז אנחנו מאמנים ומפתחים את תפקודי הקשב, או יותר מדויק את הכישורים הניהוליים שלהם. ועוד יותר מזה, אני רוצה גם להגיד לך, בכל דבר שהוא, גם אם אנחנו מדברים על התארגנות בבוקר, וגם אם אנחנו מדברים על דחיית סיפוקים, בכל אחד ואחד מהדברים האלה, ככל שאני מתאמן, זה נשמע אולי קצת קלישאתי, אבל ככל שאנחנו עושים משהו יותר פעמים, אנחנו יודעים לעשות אותו יותר טוב. זה באמת נשמע לא חידוש גדול, אבל כשאנחנו חושבים על זה בהקשר של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, ככל שהילד סובר יותר דקות שבהם הוא הצליח לא להיות מוסך מדברים אחרים, אז הוא יותר יודע לסנן גירויים, והוא יותר יודע לא להיות מוסך מדברים אחרים. אז שוב, יש לה 5 ילדים וחמישה ילדים קטנים, וזה באמת מאוד מאוד מאתגר, אבל ככל שאנחנו מצליחים לצבור זמנים, שבהם הילד כן מצליח להתעסק במשימה אחת, ולא לברוח למשימות אחרות, ולסיים את המשימה, הוא בעצם מאמן את המוח שלו ביכולת הזאת. בפעם הבאה שהוא יפגוש את המטלה הזאת, הוא יהיה יותר מיומן. את רוצה לשאול משהו?
כן, אז אני רוצה לשאול באמת על ההתארגנות בבוקר והשכבות בערב, על כל אחד בנפרד, על שתיהם ביחד.
שמה את שואלת?
שהסדר הזה, הלחץ של הזמן מאוד, עם 4 ילדים מבלגן את העניין, שלחת ילדים ללכת להתלבש פריט מסוים, אז הם שוכחים את עצמם בחדר ולא עושים כלום, עד שאני לא יושבת שם להלביש אחד אחד, או ש...
כשצריכים ללכת לישון, אז מה?
כן, הקטן קופץ על המיטה, אנחנו לפעמים פשוט מנטרלים אותו מהחדר, משקיעים את כולם, ואותו אחר כך, והוא הולך לשם בגלל זה נורא נורא מאוחר לפעמים, כאילו...
כמה הוא?
בין 4.5.
בוא נקדיש כמה מילים לעניין ההקימה, ההתארגנות וההשכבות בלילה. קודם כל מדובר בפרקי זמן מאוד מאתגרים, שיש בהם עומס גדול מאוד של משימות שצריך לבצע בזמן מאוד קצר, ויש גם את השעון שמתקתק ודוחק בנו להזדרז. אמא אחת ניסתה פעם לתאר לי את החוויה שלה בשעת ההתארגנות של הילדים שלה בבוקר, היא אמרה לי שהיא מרגישה כל בוקר כאילו היא עובדת בפארק מים, והיא ניצבת בראש המגלשה, ותפקידה לדאוג לשחרר את אלו שבאו להתגלש במגלשת המים. בודקת כל אחד לפני שהוא יוצא, מה הוא צריך, אוכל, סוודר, לנקות את הפנים, פתק, להזכיר לו לקחת משהו, לאחל בהצלחה, לברך ביום נפלא, ואופ, יושב על המגלשה ויוצא לדרך, ואז הבא בתור. דווקא אצל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, כדאי, זה לא קל, אבל כדאי להתייחס אל הזמנים האלה כאל הזדמנות. לתרגל איתם את כישורי הקשב שעליהם דיברנו. אפשר להסתכל עליהם כאל עוד מטלה שצריך לסיים. צריך כבר שכולם יהיו ישנים, וצריך כבר שכולם יהיו לבושים ובדרך למסגרות החינוך שלהם. אבל אם אני אומרת זאת הזדמנות עכשיו לתרגל את זה שאני מתרכז במשימה ולא מסיח את דעתי לגירויים אחרים. אז כדי לתרגל את הדבר הזה, הנקודה הראשונה שאני צריכה לעשות היא להעלות את זה למודעות. את כמובן מודעת לזה, אבל גם להעלות את זה למודעות של הילד. אני אומרת לו, אתה יודע שהרבה פעמים בבוקר, כשאתה צריך להתלבש, אני שמה לב שפתאום אתה מתחיל להתלבש, ואתה שם את המכנס, ואז אתה פתאום חושב אולי על משהו אחר, ואז אתה שוכח בכלל מה היית באמצע לעשות, ופתאום אתה רואה משהו אחר שמזכיר לך, ואתה בכלל שוכח שאתה באמצע להתלבש. ואני רוצה לעזור לך, להצליח להתלבש. עכשיו, אנחנו כמובן מנהלים את השיחה הזו לא עכשיו כשהוא צריך להתלבש, וכשאת צריכה שהוא יתלבש, אלא מחוץ לאירוע. זאת אומרת, יום קודם בצהריים, בשבת, לא משנה מתי, ואני מעלה את זה למודעות שלו, שזה קשה לו, נותנת לזה הכרה, ואני מבינה שזה מאוד קשה לך, כי פתאום אתה נזכר במשהו, או אפילו את יכולה להגיד, וזה לא קל, יכול להיות שבאמת לא קל לו לזכור את כל רצף המשימות שצריך לעשות על מנת להגיע ליעד של להיות לבוש. או שאולי לא קל לו להצליח בזה מבחינה מוטורית, או שאולי זה פעולה מדי משעממת עבורו, או מדי חוזרת על עצמה. ואז אחרי שאני מעלה את זה למודעות שלו, ומגלה הבנה, אני אומרת לו, אני רוצה לעזור לך להצליח בזה. אז השיחה בעצם מורכבת משלושה שלבים. השלב הראשון זה העלאה למודעות, השלב השני זה גילוי הבנה, והשלב השלישי זה הצעת עזרה. אני מציעה לו עזרה בלהצליח להתמודד עם הדבר הזה. אני יכולה להציע לך איזו סיסמה נחמדה שאני אומרת לילדים, כדי לעזור להם להתרכז במשימה שהם צריכים לעשות, שהסיסמה הזאת היא גם מספקת להם מאיתנו הכרה בזה שאנחנו מבינים שזה לא קל. אני אומרת לילדים, אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה מתחיל להתלבש, או אפילו כשאתה מתחיל לאכול, פתאום אתה מתחיל לחשוב על כל מיני דברים אחרים, או אתה רואה פתאום דברים יותר מעניינים, ואתה שוכח שאתה בכלל באמצע לאכול. זה אופייני, ילדים אצלך?
כן, מאוד.
כן, אז ואני אומרת לו, אתה יודע מה, אני רוצה לעזור לך עכשיו להצליח לאכול בלי לחלום. אם המילה לחלום נשמעת לך שלילית, אז תמצאו מילה אחרת. אבל בלי לחשוב מחשבות אחרות. והסיסמה שאני אוהבת להשתמש בה עם ילדים זה מוח מוח לא לברוח. אני אומרת לו, אז בוא ננסה שהמוח שלנו עכשיו לא יברח. ואנחנו כאילו ביחד עכשיו מנסים להתגבר על הדבר הזה. אז אני אומרת לו, אתה זוכר, אברהם אמרת שקוראים לו?
ישראל מאיר, אבל זה מתאים לאברהם. לחלום באוכל זה אברהם.
אז נגיד אני אומרת לאברהם, אתה זוכר שאתמול דיברנו על זה שהרבה פעמים באוכל פתאום המוח שלך בורח? אז בוא ננסה היום לאכול את כל ארוחת הערב בלי שהמוח בורח. ואני יכולה אפילו להזכיר לו כמה פעמים באמצע. אני אומרת לו, אברהם, אברהם, אנחנו עכשיו אוכלים, שים לב, מוח מוח, לא לברוח. זה יכול להיות כמובן סיסמאות אחרות, תלוי בהתנהגות שהילד מציג. לילד שעושה הכל מהר ובלי לשים לב, אני יכולה להשתמש אפילו רק במילה בנחת. או לילד שעושה הכל בפזיזות, אני יכולה להשתמש בסיסמה לאט לאט, מעט מעט, או עדיף לאט ובטוח מאשר מהר ומרוח. אפשר כמובן להמציא עוד המון סיסמאות שיכולות להקל, להזכיר ולעזור. ואז מגיע החלק הכי חשוב, שכשאני רואה שהילד הצליח להתרכז, להתאפק, לזכור, לסיים את המשימה, ואפילו אם הוא הצליח רק חלקית, כלומר רק התקדם, אני ממש מתפעלת ממנו. אני אומרת לו, אני רואה שהצלחת לאכול את רוב החביתה בלי לחלום. או אני רואה שזכרת לקחת את כל הדברים, או את רוב הדברים שאתה צריך, ולא שכחת כלום, או כמעט לא שכחת כלום, אני ממש גאה בך. ואני באמת מתפעלת, כי הוא הצליח במשהו שקשה לו. יש ילדים שמצליחים לעשות את זה בלי שום מאמץ מיוחד, או שיותר קל להם לעשות את הפעולה הזו. בקיצור, אז זה החלק האחרון. אמרנו א', העלה על המודעות, ב', מספקת הבנה לקושי, ג', מציעה עזרה ותמיכה בהתמודדות, וד', מתפעלת כשהוא מצליח. צריך לזכור שבכל פעם שהוא מצליח, אפילו קצת יותר מהפעם הקודמת, אז הוא מרוויח שני דברים. הוא גם נעשה יותר מיומן ומתורגל, כלומר הוא מפתח את המיומנות הזו, ולאט לאט זה באמת יהיה לו יותר קל. והדבר השני, הוא זוכה בתחושת סיפוק על התגברות על קושי ואתגר, שזו תחושה נהדרת שתורמת לדימוי העצמי יותר מכל חוויית הצלחה. כנ"ל עם ההתארגנות בבוקר, עם כל אחד ואחד מהאתגרים שהפרעת קשב וריכוז מזמנת, אני מנסה להתמודד באופן דומה. אני מעלה את זה למודעות, מנסה יחד עם הילד להתגבר על הדבר הזה, ולצבור עוד שעות אימון בסינון גירויים, עוד דקות של אימון בדחיית סיפוקים, וכשהילד מצליח אני מתפעלת, משבחת, מעודדת. איך זה נשמע לך? מסתדר לך?
וואי, אני מרגישה שאני צריכה להתעלן בשביל השעה הזאת.
קודם כל, זה מקסים שאת עצמך מבינה את החוויה הקשה הזאת של ילד, שהוא צריך להתרכז במשהו אחד, ויש סביבו כל כך הרבה מסיכים וכל כך הרבה גירויים, זה החוויה היומיומית של ילדים. מצפים מהם להקשיב עכשיו לגננת או לרבה בחיידר, ויש רעשים מבחוץ, ויש אולי הבטן שמקרקרת, והמחשבות שעולות לי בראש, ואני צריך כאילו להתעלם מכל זה, ולהתרכז רק בגירוי אחד מכולם. וזה בעצם זאת המשימה, זה הריכוז וזה הקשב. הריכוז זה היכולת באמת להתרכז לאורך זמן בגירוי אחד, והקשב זה להפנות את תשומת לב לאותו גירוי הרלוונטי לעכשיו. וזה משימה באמת מאתגרת נוכח הרבה גירויים, ואולי זה מתנה שאת יכולה להציע לילדים שלך, בזה שאת מבינה אותם. אז מי שמבין את זה בעצמו וחווה את זה על עצמו, ומעיז לספר את זה לילדים שלו, הוא כבר מעניק מתנה גדולה לילדים שלו. הם מרגישים הרבה יותר מובנים, הם מרגישים הרבה פחות אשמים, הרבה פחות רעים, וזה בכלל מחזיר את הנקודה הזו שאומרים לי אותה שוב ושוב, שאני חוזרת על עצמי בפרקים השונים, של כמה דיבור עם ילדים הוא דבר חשוב. עצם זה שאני מדברת עם ילד, לא משנה על מה, על הקשיים שלו, על הקשיים שלי, על מה שחשוב לו, על מה שחשוב לי, זאת מתנה גדולה, אין תחליף לשיחה טובה וקרובה של הורה וילד, לא משנה על מה. אם היא באמת שיחה כנה, שאני באמת מדברת בכנות, כמו שאמרת, וואי, אני מרגישה שאני עצמי צחרית עלין עכשיו, אתה יודע, היום הלכתי לדבר עם אישי על איזה נושא, וזה כבר היה מאוד ארוך, והיה שם המון רעשים, והיה המון דברים חדשים שלא הכרתי, וזה היה נורא קשה להתרכז רק בשיחה הזו, ובדיוק חשבתי עליך, שבטח ככה לך זה גם השיעור, או אם זה ילד בגן, שככה לך זה המפגש בגן, שאתה צריך להקשיב ולא לחלום, וגם לי היה בא פתאום להתחיל לרחף ולחשוב על דברים אחרים, ולא להתפקס עוד פעם ולחשוב על מה עושים פה. אבל את יכולה גם לספר לו שאת הצלחת בסוף.
זה עוד נראה. טוב, אני באמת מאוד מבינה אותם. אני לקחתי ריטלין, והפסקתי לקחת ריטלין, ושוב לקחתי, ואני מכירה את ההרגשה עם הריטלין, וזה ממש כאילו מאחל את הילדים שלי שככה הוא ירגיש עם זה לישראל מר, והוא גם יודע מזה ואני גם דיברתי איתו על זה, ובאמת אני אשאל אותך, כי אני מדברת עם הילדים שלי אולי יותר מדי, אז אני הסברתי לו על הריטלין שהפעולות שלו מאוד מאוד מהירות, שהוא מאוד מאוד זריז, כאילו בתור משהו חיובי, ולכן המחשבה שלו לא מספיקה לעקוף את הפעולות, והתרופה הזאת מזרזת לו את המחשבה.
כל הסבר שאת בוחרת לתת לילד, על מה הריטלין עושה לו, כל עוד הוא הסבר שלא מאשים אותו, וההפך פה, את עוד נתת לו איזשהו הסבר שמעצים אותו, והוא מתיישב על ליבך ועל ליבו, והוא לא זיוף. זה הסבר מצוין. את לא צריכה לחפש דווקא את ההסבר המדויק, ובטח לא את ההסבר המדעי. ברגע שזה הופך להיות שפה משותפת שלך ושל הילד, שאתם מדברים על אותו דבר, בשפה שמובנת לך ולא, זה נהדר. לא משנה אם זה גישה כזאת או גישה אחרת, או אם זה ההסבר המדעי המדויק או לא. אני מוצאת את עצמי כן הרבה מדברת עם הורים על כמה חשוב לדבר, אבל אני מנצלת את ההזדמנות פה להגיד שגם עודף מלל, או מלל שהוא מעל הראש של הילד, או שהוא מורכב מדי, והוא לא ברמה ובשפה שלו, הוא גם לא עושה את הפעולה הנכונה. אני תמיד אומרת להורים, פשוט לדבר, שזה את אומרת שאת עושה נהדר, שאת באמת מדברת איתם על הקשיים שלך, אבל גם לדבר פשוט. לדבר במילים פשוטות. אם את רוצה לדעת אם בטוח דיברת עם הילד במילים פשוטות, תשאלי אותו, מה אמרתי לך עכשיו? אתה מוכן להסביר לי מה שהסברתי לך עכשיו? והרבה פעמים את קולטת שהוא קלט חלקי מידע, או שהוא הבין משהו אחר אפילו ממה שהתכוונת. אז לא להרבות במסרים מאוד מסורבלים, אבל אחרי ההסבר הזה, הייתי שואלת אותו, אתה יכול עכשיו להסביר לי אתה למה אתה לוקח ריטלין? חשוב לי לראות אם הבנת אותי. אז תגיד לי אתה במילים שלך, למה אתה לוקח ריטלין? ואם הוא יסביר לך בדיוק אפקט מה שאת הסברת, אז תגידי יופי, זה יושב לו טוב על הלב, הוא מרגיש טוב עם עצמו. בעצם האתגר האמיתי שלנו עם ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, זה להוציא אותם עם דימוי עצמי חיובי. זה האתגר. ההתמודדויות הן התמודדויות, האתגרים הם אתגרים, סדר היום לוחץ, אבל בעצם בסופו של דבר, שהם יצאו עם דימוי עצמי חיובי, עם קבלה עצמית, עם אהבה עצמית מאוזנת, עם יכולת לחיות עם החסרונות שלהם בשלום, לראות את היתרונות שלהם, ולא לתת להפרעת קשב וריכוז לצבוע את כל האישיות שלהם, וזה בעצם האתגר.
טוב, זה באמת הסיבה שהתחלתי להביא לו ריטלין, כאילו ממש חיכיתי לזה, עם הקושי הוא התמודד, אבל כשראיתי שזה כבר קשה לו, שהוא ממש לא אוהב את עצמו, ומקנה באח שלו שכן מצליח באתגרים שהוא לא מצליח, אז באמת החלטתי שאני אתן לו את הריטלין בשביל לעזור לו, בשביל שיהיה לו באמת דימוי עצמי חיובי.
רצית לספק לו יותר חוויות הצלחה?
כן.
יותר פעמים שגם הוא מצליח להתגבר, וגם הוא מצליח להתרכז, וגם הוא מצליח להוציא לפועל את מה שהוא תכנן לעשות. ואם הריטלין הוא אכן באמת יותר מצליח?
כן, כן, ממש הוא כבר קיבל מצטיין השבוע מיד אחרי שהוא קיבל את הריטלין. זהו, אני רוצה לראות עוד שזה עוזר לו בבית, שהוא מצליח לשלוט בעצמו, ולא לחטוף לילדים משחקים, הוא לוקח לאח שלו את האופניים הרבה פעמים.
בלי רשות.
בלי רשות, וזה ממש משגע את הגדול. וממתקים, וואי, ממתקים ממש קשה לו. אני ממש מבקשת מהם לחזור מהמתמידים עם הממתק סגור, כי זה יום יומי כל הזמן. הוא לפעמים מצליח, לפעמים לא, אבל זה ממש אתגר, זה באמת מחזק אצלו את התחיית סיפוקים, כי זה משהו יום יומי ומסודר, והוא יודע שיש לזה תגמול. אבל הארון ממתקים בבית, אני משתדלת שהוא לא יהיה נגיש, אבל הוא מצליח, הוא מצליח להגיע לשם.
אז בואי נדבר רגע על הממתקים, אבל לפני כן אני חייבת להגיד לך שאת באמת מהממת, באמת כל כך מבינה אותו, אותם, וכל כך חשוב לך לתת לו תחושה שהוא אהוב ורצוי, ואין תחליף לדבר הזה. צבירה של חוויות הצלחה היא דבר ממש חשוב לדימוי העצמי. בהחלט חלק גדול מהנתונים שבונים את הדימוי העצמי שלנו, זה ככל שאנחנו צוברים יותר ויותר חוויות הצלחה. אבל זה לא רק שם. התחושה שאנחנו אהובים ומובנים חשובה לדימוי העצמי לא פחות, ואת זה את באמת משכילה לעשות, לתת לו תחושה שהוא אהוב, ושאת מבינה מה עובר עליו, וזה באמת מעורר התפעלות. אגב, בספר הזה אני נותנת את כל ההסבר שהצגתי בתחילת הפרק על המפקד והתפקידים שלו, ואני גם מציעה כל מיני דרכים שבאמצעותן אפשר להעיר את המפקד ולהתמודד עם הפרעת הקשב. אבל המטרה המרכזית של הספר היא ליצור שפה משותפת בין הילד והסביבה, שבאמצעותה הוא יוכל לתקשר ולהתמודד עם הקשיים והאתגרים שההפרעה הזו גורמת. נחזור רגע לסיפור הממתקים, שבעיניי זה דוגמה לכל אחד ואחד מהנושאים שתבחרי. בין אם תבחרי את הממתקים שמתרגלים את תחיית סיפוקים, או שתבחרי את ההתארגנות בבוקר שמתרגלים את הסינון גירויים, לא לתת למוח לברוח, או אם זה היכולת להתרכז לאורך זמן, או היכולת להתעלם ממסיכים, או היכולת לעצור תגובה. בכל אחד מהדברים האלה, בעצם אנחנו עושים את האימון קשב הזה באותם שלבים. קודם כל אנחנו עושים איזושהי הכנה. אנחנו מדברים איתו על זה ששמנו לב שכל פעם כשהוא מקבל ממתק במתמידים, אחר כך קשה לו להתגבר ולא לאכול את זה. ואו ששמתי לב שכל פעם כשהוא מתלבש, פתאום המוח בורח לו. או ששמתי לב שכל פעם שכך וכך, אני מתארת לו את התפקוד שקשה לו בו. ואז אני גם מוסיפה שינון חיובי. זאת אומרת, אני עוזרת לו לחזק תפיסה חיובית של עצמו כמסוגל לעשות את התפקוד הזה. אני אומרת לו, במהלך היום, אפילו לא כשהוא מתגבר, מי ילד שמצליח להתגבר? ומי ילד שיודע להתרכז? ומי ילד ש... כי הרבה מאוד פעמים הוא יודע להתרכז, והרבה מאוד פעמים הוא יודע להתאפק, ויודע לדחות סיפוקים. אז במהלך היום אני ממש יכולה להגיד לו בכל מיני סיטואציות, גם כשאני רואה שזה קורה, ואפילו גם כשאני לא רואה שזה קורה, אני יכולה באופן כללי להגיד, כמו שאני אומרת, מי חמוד? אני יכולה גם להגיד, מי ילד שמצליח להתגבר? מי ילד שמצליח לזכור מה שהוא צריך לעשות? או מי ילד שמנצח את המוח שרוצה לברוח? ואז אני כמובן נותנת הנחיות ברורות. אני אומרת, אז היום כשאתה תלך למתמידים, אתה תקבל ממתק, ואני מבקשת שאתה תשתדל לא לפתוח אותו עד שאתה מגיע הביתה. בסדר? ואני סומכת עליך שתצליח. ואז אנחנו מתרגלים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בעקביות רבה, יום אחרי יום, לפעמים בהצלחה ולפעמים ללא הצלחה. וכל פעם שהוא מצליח, אני באמת מתרגשת ומתלהבת ומעצימה אותו, ולאט לאט הוא רוכש את המיומנות הזאת, הוא נהיה יותר ויותר מיומן בלהצליח לא לפתוח את החבילה הזאת, ולהצליח לדחות את הסיפוק, או להצליח לא לתת למוח לברוח. שככל שאנחנו עושים אותו עוד ועוד ועוד, בעוד שטחים ובעוד מקומות, עם מבוגר תומך ואוהד שלצידנו, אנחנו מצליחים להתגבר על הקשיים שהפרעת הקשב מזמנת.
אני חושבת שכאילו הדברים האחרים בעצם אותו דבר, אני, האתגר שכשאני יוצאת איתם לטיול, או בדרך לגן חזרה מהגן, שישארו לידי שלא ירוצו קדימה, או שירוצו עד איפה שאני אומרת, ולא יותר מזה.
מקסים, אז קודם כל אני מתחילה בהכנה. הכנה מוקדמת, עוד לפני שאנחנו יוצאים, אני קודם כל מכינה אותו לאתגר שהוא עתיד לפגוש, כשהוא עוד רחוק משם, אני אומרת לו, היום אתם תלכו למתמידים, ויחלקו שם הממתק, ואתה מאוד תרצה לפתוח אותו בטח, כי אתה ממש אוהב ממתקים, והמון ילדים גם פותחים את זה מיד. ואני רוצה לראות אם אתה מצליח בעזרת השם, להתגבר ולא לפתוח את הממתק עד שתבוא הביתה. אני סומכת עליך, אתה ילד גיבור שמצליח, אני יכולה אפילו להזכיר לו עוד פעמים שהוא הצליח. ואז באמת אם הוא מצליח מאוד להתפעל, ואם הוא לא מצליח, אז להגיד לו לא נורא בעזרת השם בפעם הבאה, ובעקביות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בעזרת השם הוא ירכוש את המיומנות הזו. אז שוב, אותו דבר פה, אנחנו עכשיו מתכננים לצאת החוצה, לגינה, לפארק, לסידורים, לא משנה לאן. לפני שאנחנו יוצאים, אני אומרת להם, אופה, 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 ילדים, רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו. אנחנו עכשיו עומדים לצאת למקולת, ובדרך... יכול להיות שתרצו פתאום לברוח, או להתקדם יותר מהר עד שאני הולכת עם העגלה, או שפתאום תראו דברים מעניינים, ותצטרכו להתגבר, תצטרכו לעצור. אתם חושבים שתצליחו? כבר גרמתי למשימה הזאת להיות בקדמת המוח שלהם, העליתי אותה יותר למודעות שלהם, ויש יותר סיכוי שהם יצליחו, ואז כמובן מגיע החלק שדיברנו עליו שאם הם לא מצליחים, את יכולה להגיד להם ממש שאת לא הרשית וכעסת, וסיכמנו שאתם הולכים רק איתי, ואני הייתי מאוכזבת שראיתי שבסוף ברחתם. אבל בעזרת השם בפעם הבאה, אני בטוחה שתצליחו לעצור. כמובן אם הם מצליחים, ממש להתפעל מהם. אתם יודעים איך שאני התפעלתי ממכם? ראיתם הרבה דברים, ופתאום ראיתם איזה חבר שלכם, ואתה הצלחת לעצור ולהיות לידי. זה ילד גיבור, זה ילד שמצליח לעצור. אני ממש גאה בך.
עכשיו, ברור שהפרגונים והמחמאות זה עובד הרבה יותר, אבל לעונש מגיעים בתיישהו, בטח יש לזה נושא בפני עצמו.
את מרגישה שכשאת תתני לעונש, הוא יבין מזה, יפנים מזה?
לא, יתקדם מזה? אני לא רוצה להגיע לעונש, אני לא אוהבת, אני יודעת שזה מקדם פחות מפרגון ומחיובי.
כן, אבל חוץ מפרגון וחיובי, גבולות הם גבולות. עונש זה דבר אחד, והצבת גבולות זה דבר אחר. גבולות זה כמובן דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, להגיד, אני בשום אופן לא מרשה לרדת לכביש, או תחזור מיד בחזרה, זה מסוכן. זה כמובן קריטי והכרחי. החלק שבו ילדים לומדים מהם הגבולות, הוא אחד הדברים המרכזיים בהתפתחות הרגשית של ילדים, שמעניקים להם ביטחון ומטפחים בהם דימוי עצמי. עכשיו את שואלת, מה אני אעשה אחרי שילד כבר ירד לכביש? שאני צריכה כאילו לגבות ממנו את המחיר על זה שהוא לא עמד בכללים שקבענו, אני לא יודעת אם הדבר הזה בכלל יתרום משהו, אם בסופו של דבר בגלל זה הוא ילמד יותר. מזה שאחר כך, שתשללי ממנו אחר כך איזה טובת הנאה אחרת, ולכן הוא לא יקבל כך וכך, כמו שממש תשוחחי איתו על זה, ותגידי לו במילים ממש ברורות, אנחנו יצאנו למכולת, ואנחנו דיברנו על זה שאתה לא הולך לכביש, ובכל זאת ירדת לכביש, ואני ממש הייתי מאוכזבת, וממש כעסתי. זה ממש מסוכן, ואני בשום אופן לא מרשה לעשות את זה שוב. זה יתרום יותר, ודאי שלא פחות. מה שאנחנו מפסידים בדרך כלל כשאנחנו מאנישים ילדים, זה שהם לא לומדים כלום. כי למידה לא מתרחשת בזמן שאנחנו בחרדה, ועונש הרבה מאוד פעמים מגביר מיד את הורמוני החרדה, ואז ילדים לא פנויים ללמוד את השיעור. ולעומת זאת, דיבור כנה וברור וחד משמעי על מה שקרה פה, ועל ממה לא היית מרוצה, בדרך כלל עושה את השיעור הזה לא פחות. אז אני לא אומרת בלי גבולות, אבל אני כן אומרת בלי עונשים.
לראות את אמא מאוכזבת זה העונש.
אני לא מתכוונת ממקום של סחיטה רגשית, שעכשיו אתה לא תעשה את זה לי, אלא באמת ממקום של יחסים. גם זה שאני שמתי לך את הגבול, זה לא כי אני נגדך. עוד פה במקרה קל להבין שזה כי אני בעדך ושומרת עליך, אבל גם אם הילד לא מצליח להבין שזה שאני לא מרשה לו עכשיו ממתקים, זה בעדו, כי בעדו מבחינתו זה לתת לו אין סוף ממתקים, עדיין אני לא נגדו בזה שאני לא מרשה. אני לא מרשה לקחת ממתקים, וזה הגבול, ואם הוא לקח ממתקים, אני באמת כועסת, ואולי אפילו את אומרת, אני אנעל את הארון עכשיו, אבל להניש אותו בגלל זה שהוא יצטרך, והוא לא יצא לגינה, ויקחו לו את האופניים, והוא יותר יזכור את העונש, מאשר את ההתנהגות שבגינה הוא קיבל את העונש הזה. פעם השתתפתי באיזה סדנה כזו שביקשו מכל המשתתפים להיזכר בעונש שהם קיבלו בילדות, וכולם נזכרו באיזה עונש, ואז שאלו אותם על מה הם קיבלו את העונש הזה. אף אחד לא זכר על מה. היו כל כך עסוקים בתחושת ההשפלה או הכאב או הבדידות שהם חוו בזמן העונש, שאת השיעור שכאילו התכוונו ההורים הטובים שלהם ללמד אותם בעונש הזה, אף אחד לא זכר. ואם אנחנו רוצים ללמד אותו, אז אנחנו צריכים ללמד אותו את זה בזמן שהוא רגוע, ופנוי, ומתוך באמת מקום של קשר ויחסים. בספר של אפרת לקט, אמא מאמנת, יש פרק שלם שנקרא בית ללא עונשים. ושם היא מסבירה למה עונשים לא אפקטיביים. היא מזהה כמה מלכודות שגורמות לנו כהורים להיגרר לעונשים, ומציעה להחליף עונשים באימון ובהטמעה של קודים התנהגותיים לערכים של שיתוף פעולה, של דחיית סיפוקים, של נימוס, של התחשבות באחרים. עדיין בלי לוותר על הגבול. גם חיים עומר בספר הסמכות החדשה עושה הבחנה בין עונש לבין התנגדות. הוא מציע להורים להביע התנגדות להתנהגויות לא ראויות, אבל לא להשתמש בעונשים. הוא מסביר כי ההבדל בין עונש להתנגדות הוא הבדל מהותי. בעונש, המבוגר מנסה לשלוט על הילד ולשנות את ההתנהגות שלו, ובהתנגדות המבוגר שולט על עצמו ומוכיח שההתנהגות הזו לא מקובלת עליו. במתן עונש המסר של המבוגר הוא, אתה חייב לעשות מה שאני אומר לך. לעומת זאת, בהתנגדות המסר הוא, אני חייב לפעול כך, גם אם זה לא מקובל עליך. דרך אגב, עונש מוביל הרבה פעמים להסלמה של ההתנהגות של הילד או של העונשים שההורים נוקטים בהם. הילד ממשיך בהתנהגות או מחריף אותה, וההורים מוצאים את עצמם רק מחפשים עונשים יותר ויותר חריפים, ולאט לאט הם מרגישים שהסמכות שלהם מתעררת ושאין להם כלים. לעומת זאת, הפגנת התנגדות ללא עונשים משדרת חוזק ועוצמה, והיא מובילה לפיתוח עצמאות ונפרדות, ובסופו של דבר גם גורמת לילדים לשתף פעולה יותר בקלות. אז כשאנחנו רוצים להביע התנגדות, אנחנו מצהירים על הגבול, ואפילו אם הוא ילד קטן ורץ לכביש, לקחת אותו פיזית, ואם זה ילד גדול שלוקח דברים בלי רשות, את יכולה גם אפילו לנעול את הארון. אני לא יכולה להשאיר את הארון פתוח, אבל אני בטוחה שלאט לאט אתה תלמד ותצליח להתגבר, אפילו כשהארון יהיה פתוח.
וואי, לזה אני שואפת. אני מסתובבת עם המפתח של המטבח כל היום. אני רוצה להיגמל מזה, אני רוצה שהם לא יפתחו.
אני מציעה לך לקחת את הדבר הזה בתור הדבר הראשון, שאת מנסה לעזור לילדים שלך ללמוד, אפילו יותר מהאימפולסיביות שתיארת בהתחלה. כי אני מרגישה שזה משהו מאוד חזק בהווי הביתי. הרצון לממתקים והגבול מול הממתקים, על הדבר הזה לעשות את האימון, על הדחיית סיפוקים הזו, של לדבר על זה, להראות להם שאת מבינה כמה הם רוצים ממתקים וכמה זה כיף ממתקים, ובוא נראה מי מצליח, ואני מפותחת עכשיו את הארון ונראה אם אתם מצליחים, ואז להחמיא להם כשהם הצליחו, לעשות את כל התהליך הזה שדיברנו, על הדוגמה הזאת. אגב, את מכירה את הסיפור, מי ישמור על העוגיות שלי? שכתבה אמא של לאה, שהיא אגב רות בייפוס הציירת.
כן.
סיפור נורא חמוד על דחיית סיפוקים.
בטח.
הסיפור הזה מציג בצורה ממש מחוברת את הקושי של ילדים להתאפק, וגם מעביר מסר חזק שאף אחד לא יכול לשמור עליי שאני אצליח להתאפק, רק אני יכול לשמור על עצמי. את יודעת ממה אני ממש מתפעלת ממך? הורות טובה היא לא למנוע עוגמות נפש. החיים מזמנים לנו הרבה מאוד רגעים של עוגמות נפש, וצער, ועצב, ואכזבה. והורים טובים הם לא אלה שהולכים לפני הילדים שלהם ומיישרים להם את הדרך. הורות טובה בעצם היא זאת שאומרת, אני לצדך. ואני מרגישה שעם כל האתגרים שהילדים שלכם מביאים, את פשוט עומדת לצידם ועוזרת להם לעבור את זה. וזה מרגש. אז בואי שולמית, בואי תסכמי מה את לוקחת מהפגישה שלנו. אלייך הביתה, לחמשת הבנים היקרים.
ברוך השם, אני ממש התלהבתי והתפעלתי ממה שדיברנו על אנישה. לא להניש ולדבר איתם, פשוט לדבר ולדבר פשוט. ובעזרת השם, אני רוצה להתחיל איתם באמת עם מבצע שאנחנו נגמלים מהמפתחות. בעזרת השם.
יופי, בהצלחה רבה. ואל תשכחי להדכן כשאת כבר מסתובבת בבית בלי מפתחות.
תודה רבה.
האזנתן ללב של אמא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820. שלוחה 20.